שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף כ"ו במסכת זבחים. נתחיל שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים כמעט באמצע כ"ז עמוד א'. היום יש לנו שיעור ארוך וגם די מורכב. השיעור היום יהיה 17.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה ארבעה דינים שמובאים כאן בדרך אגב לגבי השחיטה וקבלת אדם. בחלק השני נדבר על זריקת אדם. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. כאמור, נראה ארבעה דינים, כולם מובאים כאן בדרך אגב. הדין הראשון מובא כאן אגב מה שראינו אתמול, שבהמה צריכה להיות תמימה לא רק בשחיטה, אלא גם אחרי זה בקבלת אדם. אז הגמרא עכשיו מביאה דיון בהקשר אחר, ותוך כדי הדיון גם הדין הזה יעלה. הדיון הוא לגבי בהמה שכששחטו אותה, רוב הגוף שלה היה בעזרה, אבל הרגליים שלה היו בחוץ. מה הדין? אז יש כאן שתי בעיות. בעיה אחת זה שהשחיטה צריכה להיות בפנים, ובעיה שנייה זה פסול יוצא. בואו נתקוף אותם אחת אחת. לגבי הבעיה הראשונה שהשחיטה צריכה להיות בפנים, אז אומרים רש"י והתוספות, נכון שלכתחילה צריך שכל הבהמה תהיה בפנים, לא מספיק רוב, אבל בדיעבד גם רוב זה מספיק, ולכן מבחינת השחיטה לא מפריע לנו שהרגליים היו בחוץ, עם הבעיה הזאת הסתדרנו. הבעיה השנייה זה פסול יוצא. מה זה פסול יוצא? אם דם או בשר יצאו החוצה מהעזרה, גם אם הם חזרו, הם נפסלו וכבר אי אפשר להשתמש בהם. עכשיו, מה בדיוק יצא? כנראה הצוואר של הבהמה כן היה בפנים, ושם קיבלו את הדם, אז הדם לא יצא החוצה. אלא שאומרת הגמרא, נכון שהאדם אחרי שהוא יצא מהבהמה, לא יצא החוצה מהעזרה, אלא נכנס ישר לכלי, אבל הרי הדם זורם בכל הגוף, גם ברגליים, וגם אחרי השחיטה, הלב ממשיך לפעום, והדם עדיין זורם. אז יוצא שיש דם שהיה בחלק העיקרי של הבהמה, ואז הוא זרם לרגליים, ואז הוא חזר, והוא יצא החוצה מהצוואר לתוך הכלי. כלומר, אדם כן יצא החוצה, אז יש לנו כאן בעיה של פסול יוצא. זאת הבעיה, מה עושים איתה? אומרת הגמרא, חותכים את הרגליים, וככה אדם לא יוצא לרגליים, ומה שברגליים לא חוזר פנימה, ופתרנו את הבעיה. עד כאן באופן כללי. עכשיו, על זה נעיר שתי הערות. הערה אחת, איך אתה יכול לחתוך את הרגליים? הרי לחתוך את הרגליים זה מום, ומום פוסל. אז בהתחלה לרגע הגמרא אמרה שהוא חותך את הרגליים לא לפני השחיטה, אלא מיד אחרי השחיטה, ואז זה בסדר. אבל אומרת הגמרא, ולכן כל הסוגיה הזאת הובאה כאן, הרי למדנו אתמול שרבי אומר שגם בקבלת אדם, כלומר אחרי השחיטה, עדיין צריך שהבהמה תהיה תמימה, שלא יהיה במום, לכן זה לא יעזור לחתוך אחרי השחיטה. אלא אומרת הגמרא, מה מדובר כאן? שהוא לא חותך את כל הרגליים, אלא הוא חותך עד העצם, כך שמצד אחד זה עוצר את הדם לזרום, אבל מצד שני זה לא נחשב מום, אז את בעיית המום פתרנו. הערה שנייה אומר רבי עמי, שמתי חותכים את הרגליים? דווקא לפני שהוא התחיל לקבל את הדם. אבל אם הוא קודם התחיל לקבל ורק אז חתך, אז זה פסול. למה? כי פסול יוצא מתחיל רק מרגע ההתחלה של קבלת הדם. לפני זה אין פסול יוצא, לכן חשוב שהוא קודם כל יחתוך, ואז הוא מטפל בזה שלא יחזור דם, ורק אז יתחיל לקבל את הדם. זה מה שאמר רבי עמי. עכשיו על זה נשאל עוד שתי שאלות. שאלה אחת, כל מה שאמרנו עכשיו בנוי על ההנחה שהדם שברגליים נחשב דם, והוא יכול לפסול בפסול יוצא. כלומר, דם שבלוע באיברים נחשב דם. עכשיו זה חידוש גדול. להלכה, דם שבלוע באיברים לא נחשב דם. אז למה בכלל הדם שברגליים אולי מפריע לנו? מסבירה הגמרא, באמת כל מה שדיברנו כאן על פסול יוצא זה לא בגלל הדם, דם שבלוע באיברים אולי באמת לא מפריע לנו, מה שמפריע לנו זה שיש דם שיש לו שמנונית, ואז זה לא נחשב דם, זה נחשב בשר, ובשר ודאי שכן מפריע לנו גם כשהוא בלוע באיברים. זאת שאלה אחת והתשובה. עכשיו על התשובה הזאת שואלת הגמרא עוד שאלה, אם אתה אומר שכל הנושא כאן זה בעצם לא דם שיצא, אלא בשר שיצא, הרי בקודשים קלים מותר לבשר לצאת, אחרי הזריקה ודאי שמותר לו, מותר לאכול את הבשר בכל ירושלים, ולפני הזריקה, אז מחלוקת המוראים, רבי יוחנן וריש לקיש, האם בשר שיצא לפני הזריקה פוסל או לא. אז לכאורה מכאן מוכח כמו ריש לקיש, שבשר שיצא לפני הזריקה גם בקודשים קלים פוסל. אומרת הגמרא, מה פתאום? נגיד שכאן מדובר בקודשי קודשים ולא בקודשים קלים, ובאמת בקודשים קלים אין שום בעיה עם הרגליים וחוץ, ובכלל לא צריך לחתוך אותם. עד כאן השאלה השנייה והתשובה, ובזה סיימנו את הדיון הראשון בחלק הראשון של השיעור לגבי בהמה שהרגליים שלה בחוץ. הדיון השני מובא אגב הדיון הראשון, כאמור כל החלק הזה זה בעצם דיונים אגביים, וזה לגבי הנושא שהרגע הזכרנו, בשר של קודשים קלים שיצא החוצה. נזכיר עוד פעם, אחרי שזורקים את הדם, אז מותר לאכול את הבשר, בקודשי קודשים זה דווקא בתוך העזרה, בקודשים קלים זה בכל ירושלים, זה אחרי הזריקה. כלומר, אחרי הזריקה בקודשים קלים, ברור שלבשר מותר לצאת. מה לגבי לפני הזריקה? אז זה כאמור מחלוקת. רבי יוחנן אומר שגם אז זה לא נפסל, כי הרי ממילא אחרי הזריקה זה יצא, אז גם לפני הזריקה זה יכול לצאת. ריש לקיש אומר שלפני הזריקה זה כן נפסל. זאת המחלוקת, ועכשיו גמרא מביאה ברייתא, שממנה לכאורה אפשר להוכיח כמו ריש לקיש, שזה כן פוסל. עכשיו הברייתא היא קצת ארוכה, היא עוסקת בעוד נושאים, אנחנו נביא רק את מה שנוגע אלינו, וזה שקודשי קודשים צריך לשחוט אותם בצפון העזרה, קודשים קלים אפשר לשחוט אותם בכל העזרה, גם בדרום, ואומרת הברייתא, מה קורה אם בהמה נשחטה במקום שבו אמורים לשחוט, ואז אחרי שהיא נשחטה, תוך כדי שהיא מפרקסת, היא עברה את הגבול. האם זה פוסל או לא? אז אומרת הגמרא, אם היא סתם עברה מצפון לדרום, אז אפילו שזה קודשי קודשים, זה לא פוסל. כי מעבר מצפון לדרום לא נחשב יציאה שפוסלת. אבל אם היא יצאה מהזרה לגמרי, בין בקודשי קודשים, בין בקודשים קלים, אז זה פוסל. עכשיו הרי כאן מפורש שזה קודשים קלים, ויצא לפני הזריקה, אז הנה ראיה שגם בקודשים קלים, כל עוד לא זרקו, אם הבשר יצא, הוא נפסל. תוכה הגמרא, זה לא ראיה. יכול להיות ששם הכוונה היא לא לבשר שאוכלים אותו, שהוא לפי רבי יוחנן כאמור לא נפסל, אלא הכוונה היא לאימורים, כלומר לחלקים שאותם מקריבים על המזבח, שבזה מודה גם רבי יוחנן שהוא כן נפסל, כי הוא כמו קודשי קודשים, כי הרי מעלים אותו על המזבח, אבל אין לך מכאן ראיה לשאר הבשר שלפי רבי יוחנן הוא לא נפסל גם לפני הזריקה. עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי גם הוא מובע בדרך אגב, ובעצם כבר הזכרנו אותו בסעיף הראשון, עכשיו ניכנס טיפה יותר לפרטים, וזה ששאל אבוד שמואל את שמואל לגבי בהמה שרוב הגוף שלה נמצא בתוך העזרה, אבל הרגליים בחוץ, האם אפשר לשחוט אותה ככה? אז כאמור, אמרנו את זה כבר מקודם, אומר שמואל אבא שלו בדיעבד זה בסדר לפי התוספות, אבל לכתחילה היא כולה צריכה להיות בפנים. מה המקור שלכתחילה צריכה להיות בפנים? מ"והביאום להשם". צריך להביא אותה את כולה להשם, ולא רק את רובה. זה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי והאחרון בחלק הזה, ואז נגיע למשנה, אגב זה שהרגע הזכרנו שאלה ששאל אבוד שמואל את שמואל, הגמרא מביאה עוד ארבע שאלות ששאל אבוד שמואל את שמואל, גם הם לגבי השחיטה והקבלה. אמרנו שצריך לשחוט ולקבל את הדם בעזרה ובקודשי קודשים בצפון העזרה דווקא. השאלה היא מה קורה עם הבהמה, כלומר הקורבן או האדם שעושה את הקורבן, הם אמנם בעזרה, כלומר במקום הנכון, אבל הם באוויר, למשל שיש איזשהו וב שתולה אותם למעלה והם לא נוגעים עם הרגליים על הרצפה, האם זה כשר או שלא. אז לגבי זה נדבר קודם על האדם, כשהוא שוחט או כשהוא מקבל, ואחרי זה נדבר על הבהמה, כשהיא נשחטת או כשמקבלים ממנה את הדם. לגבי האדם, אומר אבוד שמואל לשמואל, כשהוא שוחט הוא יכול להיות באוויר, זה כשר, כשהוא מקבל, אם הוא באוויר, זה פסול. למה? כי שחיטה זה לא עבודה, היא אפילו כשרה בזר, אבל קבלה זה כן עבודה, לכן קבלה צריך לעשות בצורה של שירות, ולהיות באוויר זה לא דרך שירות, לעומת זאת בשחיטה לא צריך, לכן בשחיטה זה כשר. זה לגבי האדם, לגבי זה לא נראה מחלוקות, נשים את זה בצד. לגבי הבהמה, כאן זה קצת יותר מורכב. בשחיטה, אז בקודשי קודשים, ברור שאם היא באוויר היא פסולה, כי כתוב לגבי קורבן עולה ושחט אותו על ירח המזבח, כלומר שהיא נוגעת בקרקע, זה בקודשים. בקודשים קלים, באים הבאי ורבה ואומרים שכאן זה קשר, כי כאמור הפסוק נאמר לגבי קורבן עולה, כלומר קודשי קודשים, לא לגבי קודשים קלים. אז שוב בשחיטה, בקודשי קודשים פסולה, בקודשים קלים קשרה. לגבי הבהמה, כאן זה טיפה יותר מורכב, אבל רק טיפה. בשחיטה, בקודשי קודשים, ברור שהקורבן פסול, כי כתוב בקורבן עולה ושחט אותו על ירח המזבח, כלומר שהוא צריך לגעת בקרקע. לעומת זאת, בקודשים קלים, אומרים הבאי ורבה שהפסוק לא מתייחס לזה, ולכן שם זה קשר. זה לגבי שחיטה. לגבי קבלה, אז בקודשים קלים גם כאן זה קשר, בקודשי קודשים כאן זה מחלוקת. אבוד שמואל ורבה אומרים שכאן אפילו שזה קודשי קודשים זה גם קשר, אין כאן דין של ירח המזבח, הבאי לעומת זאת מחמיר ואומר שכאן פסול. אלה הדינים, כדאי לראות את זה באתר, זה יהיה הרבה יותר פשוט כשרואים את זה בעיניים. נחזור על זה עוד פעם בקצרה, אם האדם באוויר אז בשחיטה זה קשר, בקבלה זה פסול, כי זה עבודה, זה לא דרך שירות. אם הבהמה באוויר אז בשחיטה, בקודשי קודשים זה פסול, בקודשים קלים זה קשר. בקבלה גם כן מקודשים קלים זה קשר, בקודשי קודשים זה מחלוקת, רב ואבוד שמואל מכשירים, הבעיה פוסל. עד כאן הסעיף הרביעי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. ראינו ארבעה דינים שכל אחד כאן הוזכר בדרך אגב למה שקדם לו, הגענו למשנה בסוף עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני של השיעור. החלק השני של השיעור עובר לשלב הבא של הקורבן, וזה זריקת הדם. נקדים שלכל קורבן יש צורה אחרת של זריקה ומיקום אחר ברוב הקורבנות, כלומר עולה, שלמים ואשם זורקים את הדם על שתי פינות של המזבח, בצד צפון מזרח ובצד דרום מערב, ועושים את זה למטה, כלומר הכהן לא עומד על המזבח, הוא עומד על הרצפה ליד אותם שתי פינות וזורק את הדם. זה כאמור ברוב הקורבנות, עולה, שלמים ואשם. בחטאת, קודם כל לא זורקים אלה נותנים, ב' לא עושים שתי פעמים אלא ארבע, וג' הוא לא עומד למטה, אלא הוא עולה על הסובב שזה איזושהי קומת ביניים במזבח שמקיפה את המזבח, ושם הוא נותן את הדם על החלק העליון של הפינות של המזבח, ולא, כמו בשאר הקורבנות, על החלק התחתון. זה לגבי הקורבנות העיקריים, בחטאת טוב ועולה טוב זה מתהפך, בפר כהן משיח ופר אליהם דבר בכלל זורקים בפנים, כלומר על הפרוכת ועל מזבח הזהב, בכל אופן, לכל קורבן יש את המיקום שלו. זאת ההקדמה. עכשיו אומרת המשנה, מה קורה אם הכהן עשה לא כמו שצריך? כלומר, את מה שצריך לזרוק למעלה זה רק למטה, למטה זה רק למעלה, מה שצריך בפנים זה רק בחוץ, או להפך, או שבכלל הוא זרק על הכבש. אומרת המשנה, בכל המקרים האלו פסול. זה המשנה, אבל עכשיו בא שמואל ומאוד מקביל את זה. הוא אומר, מה שהמשנה אמרה שפסול, זה לגבי הבשר. אבל מבחינת אדם, הזריקה נחשבת. כלומר, הבעלים התכפרו, הם לא צריכים להביא קורבן אחר. מאיפה הוא לומד את זה? כתוב, ואני נתתיב לכם על המזבח לחפר. כלומר, בשביל לחפר, כלומר, בשביל שזה יחשב זריקת דם, מספיק בדיעבד שזה עולה על המזבח. לא משנה אם זה למעלה, למטה, העיקר שזה על המזבח, בדיעבד מבחינת אדם, זה מספיק. זה החידוש של שמואל. עוד פעם, המשנה אמרה שפסול, בא שמואל ואמר, הבשר פסול, אבל הזריקה עדיין נחשבת והקורבן מחפר. זה שמואל, ועכשיו הגמרא מביאה עליו שתי קושיות, משתיהם הוא יצליח להינצל. בשביל הקושיה הראשונה, בואו נקדים שתי הקדמות קודם. הקדמה אחת, זה לגבי פסולים. פסולים זה למשל זרים, נשים, טמאים. אסור להם לעשות את כל העבודות מקבלה ואילך, כלומר קבלה, הולכה וזריקה, אבל מותר להם לשחוט. זאת הקדמה אחת. הקדמה שנייה זה שהמשנה שמבדילה בין שני סוגים של פסולים. נקרא לזה פסול אקטיבי ופסול פסיבי. נתחיל בפסיבי. פסול פסיבי זה למשל אם אחד מאותם פסולים שהזכרנו קיבל את הדם. אמרנו שאסור לו לקבל את הדם, אבל אומרת המשנה, אם הוא בכל זאת קיבל, זה לא פוסל את הקורבן באופן אקטיבי, אלא פשוט אנחנו מתעלמים ממה שהוא עשה. כלומר, כאילו לא הייתה כאן קבלת דם. ממילא אומרת המשנה, אם עדיין נשאר דם בבהמה, אפשר לשלוח כהן כשר, לקבל עוד פעם, והכל יהיה בסדר. לזה קראנו פסול פסיבי, כי זה לא שהוא באופן אקטיבי פוסל את הקורבן, אלא פשוט מתעלמים ממה שהיה. זה סוג אחד. פסול אקטיבי לעומת זאת, זה למשל מחשבת פסול. למשל, אם כהן קיבל את הדם ותוך כדי הוא חשב מחשבת פסול, אז לא יעזור אחרי זה לקבל עוד דם והפעם לחשוב כמו שצריך. אין, הקורבן כבר הלך ואי אפשר להשלים. זה פסול אקטיבי. עד כאן שתי הקדמות לאותה משנה בלמד א' עמוד ב', ועכשיו בואו נראה את המשנה עצמה, נחלק אותה לרישה וסייפה. רישה מדברת על פסולים ששחטו או שקיבלו את הדם, ותוך כדי הם גם חשבו מחשבת פסול של חוץ לזמנו, חוץ למקומו. אז אם מדובר בשחיטה, אז כיוון שמותר להם לשחוט, כלומר השחיטה שלהם נחשבת, אז גם מחשבת הפסול שלהם נחשבת, וזה פוסל את הקורבן באופן אקטיבי, ואין מה לעשות. לעומת זאת, כשמדובר בקבלת הדם, הרי פסולים לא יכולים לקבל את הדם. ממילא הפעולה שהם עשו חסרת משמעות, וגם המחשבה שלהם כמובן חסרת משמעות, וכמו שאמרנו, מדובר כאן בפסול פסיבי, כלומר זה לא פסל את הקורבן, אלא פשוט כאילו לא הייתה זריקה, וממילא, אם יש עוד דם, אפשר לקבל עוד פעם. ולזרוק והכל יהיה בסדר. עד כאן הרישה של אותה משנה. שוב, כשהם שחטו השחיטה היא אמיתית, לכן אם יש להם מחשבת פסול זה פוסל באופן אקטיבי. כשהם קיבלו, מתעלמים ממה שהם עשו, ואם אפשר, מקבלים עוד דם והכל בסדר. הסייפה של המשנה קופצת לשלב האחרון, לזריקה, והיא אומרת שאם הזורק זרק את הדם במקום הלא נכון, אז גם כאן מדובר בפסול פסיבי, ואפשר עוד פעם לקבל את הדם ולזרוק והכל יהיה בסדר. עד כאן המשנה שם. עכשיו בוא נחזור לעניין שלנו. נזכיר, המשנה שלנו אמרה שאם הכהן זרק למעלה במקום למטה או להפך, הקורבן פסול, ובא שמואל ואמר, מה שפסול זה רק הבשר, אבל הזריקה עצמה עבדה, הקורבן מחפר, ולא צריך להביא קורבן נוסף. זה מה שאמר שמואל. עכשיו מקשה על זה הגמרא מהמשנה שם. הרי במשנה שם הרגע אמרנו בסיפה, לגבי בדיוק אותו מקרה, שהכהן זרק את הדם למעלה במקום למטה או להפך, שהזריקה חסרת משמעות, ואם אפשר זורקים עוד פעם. אז זה כמובן סותר את שמואל, כי שוב, לפי שמואל הזריקה הזאת טובה ומחפרת, לפי המשנה שם הזריקה חסרת משמעות ואפשר לזרוק שוב. עד כאן הקושייה הראשונה. לגבי זה עונה הגמרא, יש הבדל בין המשנה אצלנו למשנה שם. אצלנו מדובר שמי שזרק זה כהן כשר. כשכהן כשר זורק למעלה במקום למטה או להפך, אז כמו שאמר שמואל, אמנם הבשר פסול, אבל הזריקה עצמה טובה ומחפרת ולא צריך להביא שוב. שם לעומת זאת, כשהמשנה אמרה שזורקים עוד פעם, לא מדובר על כהן כשר שזרק, אלא מדובר על פסול, כמו שגם הרישה שם דיברה על פסול. וממילא, כיוון שכשפסול זורק זה חסר משמעות, וזה גם חסר משמעות אם הוא זרק למעלה או למטה או להפך, אז שם באמת זה כמובן לא מחפר, ואם אפשר, אז מקבלים עוד דם וזורקים. עד כאן התירוץ לקושייה הראשונה, ואנחנו גם נשאר עם התירוץ הזה, אבל במאמר מוסגר, הגמרא מנסה לדחות את התירוץ והיא דוחה את התחייה. איך היא מנסה לדחות? היא אומרת, לכאורה מדויק מהרישה שהסיפה לא מדברת על פסול. למה? כי הרי ברישה של אותה משנה, המשנה אמרה במפורש, שכשפסול קיבל את הדם, אז באמת אפשר לקבל עוד דם. עכשיו, מזה שהמשנה דיברה ברישה רק על קבלה ולא דיברה על זריקה, לכאורה היא סוברת שכשפסול זרק את הדם, כאן זה כבר דוחה את כל שאר הדם ואי אפשר לקבל עוד דם. אז איך אתה אומר שבסיפה מדובר שפסול זרק את הדם וכן אפשר לקבל עוד דם? דוחה הגמרא. וכן אפשר לקבל עוד דם, על זה עונה הגמרא למסקנה, הדיוק הזה לא נכון. כלומר, מה שהרישא אמרה שבקבלת הדם לידי פסול אפשר לקבל עוד דם ולזרוק עוד פעם, היא לא התכוונה לומר שזה דווקא בקבלה ולא בזריקה. היא התכוונה לומר שזה דווקא בקבלה ואילך ולא בשחיטה. כלומר, בשחיטה, אם פסול שחט לא בסדר, כלומר, אם מחשבה לא טובה, זה פוסל באופן אקטיבי, כמו שאמרנו, ואז באמת אי אפשר לקבל אדם, כי הרי לפסול מותר לשחוט, ואם מחשב מחשבה לא טובה, זה פוסל באופן אקטיבי. לעומת זאת, אומרת המשנה, ולזה התכוונה, בכל שאר הפעולות, כלומר, מקבלה ואילך, אז כיוון שפסול לא יכול לעשות אותם, אז למעשה שלו אין שום משמעות, ולכן גם אם הוא עשה את זה במחשבה לא טובה, כמו שאומרת הרישה, וגם אם הוא עשה את זה במקום הלא נכון, כמו שאומרת הסיפה, אפשר להתעלם מהמעשה שלו ולקבל עוד פעם את הדם. עד כאן התירוץ למסקנה, באמצע הגמרא ניסתה לתרץ קצת אחרת, אבל הגמרא דחתה, ובכל אופן עד כאן הקושייה הראשונה על שמואל והדחייה, הקושייה הייתה מהמשנה בלמד ב' שלכאורה שם משמע שזריקה לא במקום הנכון לא מחפרת, והמסקנה היא כן מחפרת, ומה ששם כתוב שלא זה כשפסול עשה את זה, עד כאן הקושייה הראשונה והתירוץ. הקושייה השנייה זה מברייתא שמדברת על מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו. מה הכוונה? אז המקרה הבסיסי זה שאדם למשל שוחט קורבן, ותוך כדי הוא חושב שאת הדם הוא יזרוק או לא בזמן הנכון, למשל מחר במקום היום, או לא במקום הנכון, כלומר מחוץ לעזרה. בשני המקרים אלו הקורבן פסול, במקרה של חוץ לזמנו זה גם פיגול ויש קרת. זה המקרה הבסיסי, אבל הברייתא לא מדברת בדיוק על זה, היא מדברת על מקרה קצת אחר, ויש בזה רישא וסיפא. ברישה הברייתא מדברת שהוא חשב מחשבת חוץ למקומו, אבל לא במובן הרגיל של מחוץ לעזרה, אלא פשוט לא במקום הנכון במזבח. כלומר, במקום למעלה הוא חשב שהוא יעשה למטה או להפך. במקרה כזה, מחשבה על זה לא פוסלת. כלומר, אם הוא יעשה את זה בפועל, זה כן פוסל, כמו שהמשנה אמרה, אבל עצם המחשבה שהוא יעשה את זה, זה לא פוסל, זה מה שאומרת הרישה. הסיפה מדברת על מקרה טיפה יותר מורכב, וזה על שתי מחשבות ביחד. כלומר, שהוא גם חשב מחשבת חוץ לזמנו, כלומר שהוא יזרוק מחר ולא היום, אבל הוא גם חשב שאת הזריקה הזאת הוא יעשה לא במקום הנכון במזבח, כלומר למעלה במקום למטה או להפך. ולגבי זה אומרת הברייתא, במקרה כזה הקורבן פסול, אבל הוא לא פיגול. זה מה שאומרת הברייתא, ועכשיו הסיפה הזאת היא קשה על שמואל. למה? כי הרי לפי שמואל בדיעבד זה בעצם לא משנה אם הוא זרק למעלה או למטה. בכל מקרה הקורבן מחפר, אז בואו נתעלם מהמחשבה הזאת לזרוק למעלה או למטה, כי בעצם היא לא משנה, כל סוף סוף זה אותו מזבח וכל בסדר בדיעבד, ואז מה שנשאר לנו זה רק המחשבת חוץ לזמנו, כלומר לזרוק מחר. ומי שיש לו מחשבת חוץ לזמנו זה פיגול, אז למה הברייתא אמרה שזה רק פסול וזה לא פיגול? זה קשה על שמואל. עד כאן הקושייה השנייה. עונה הגמרא, אל תגזים. נכון שמחשבה לזרוק מחר כשיש עוד מחשבה בעייתית היא לא מפגלת, אבל היא כן פוסלת. על סמך מה אנחנו אומרים את זה? על סמך רב יהודה. רב יהודה אמר את זה בפירוש, שאם למשל שחטו ותוך כדי חשבו פשוט להניח את הדם, כלומר לא חשבו לזרוק מחר שזה מפגל, אלא סתם לא לזרוק היום. עצם המחשבה הזאת לעשות משהו שיפסול את הדם, אפילו שזה לא מחשבת פיגול, זה כן פוסל את הדם. ממילא גם במקרה שלנו זה לא גרע מהמקרה של רב יהודה, שגם כאן הרי הוא התכוון לא לזרוק את הדם בזמן, לכן זה פוסל אפילו שזה לא מפגל. עד כאן הבנו את אותה ברייתא, ובזה סיימנו את הקושייה השנייה על שמואל והתירוץ. הגענו לקצת מעל אמצע כ"ז עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו ארבעה דינים אגביים. הדין הראשון היה לגבי בהמה שרגליה בחוץ, שאמרנו שמבחינת שחיטה בדיעבד זה בסדר לפי רש"י ותוספות. מבחינת פסול יוצא של אדם הוא צריך לחתוך את הרגליים, רק שיחתוך עד העצם ולא יותר, שלא יהיה מום. ולכאורה אפשר להוכיח מכאן שדם באיברים נחשב דם ואז הוא נפסל ביוצא, אבל דחינו לא, הבעיה כאן זה השמנונית, שזה בעצם בשר ואין מכאן ראיה לדם באיברים. וגם אותו בשר אולי זה דווקא בקודשי קודשים, אבל בקודשים קלים לפני הזריקה גם אם הוא יצא הוא לא פוסל. זה היה הדיון הראשון. בדיון השני, אגב מה שאמרנו הרגע לגבי בשר קודשים קלים שיצא לפני הזריקה, אמרנו שבדף פייטט זה מחלוקת אמוראים. ניסינו להוכיח כאן מברית לגבי בהמה שאחרי ששחטו אותה הפרקסה ואז יצא מהזרה שהיא פסולה, שמכאן שגם בקודשים קלים זה כן יפסל, אבל דחינו, אולי שם זה דווקא לגבי האימורים. בדיון השלישי ראינו את המקור לזה, שלפחות לכתחילה בשחיטה צריך שכל הבהמה תהיה בפנים, גם הרגליים, אבל כאמור לפי תוספות ורשי בדיעבד אפשר שהרגליים יהיו בחוץ. ובדיון הרביעי ראינו מה קורה עם הבהמה או העובד שעובד עליה תלויים באוויר העזרה. אז אם האדם תלוי באוויר, בשחיטה זה כשר, בקבלה זה פסול, כי קבלה זה עבודה וזה לא דרך שירות להיות באוויר. אם הבהמה באוויר, אז בשחיטה בקודשי קודשים זה פסול, כי צריך על ירח המזבח, בקודשים קלים זה כשר. בקבלה גם כן בקודשים קלים זה כשר, בקודשי קודשים זה מחלוקת אמוראים. זה היה החלק הראשון. בחלק השני, המשנה אמרה שאם זרקו את הדם במקום למעלה, למטה או להפך, זה פסול. שמואל חידש, הכוונה היא שהבשר הפסול, אבל הדם עצמו כן כיפר, והאדם לא צריך להביא קורבן נוסף. ולגבי זה, ראינו שתי קושיות. קושייה אחת מהמשנה בלמד ב', ששם כתוב בסייפה שאם זרקו לא במקום הנכון אז הוא יקבל עוד פעם, וזה כמובן קשה על שמואל שלדעתו אדם בעצם כבר כיפר ואין טעם לקבל עוד פעם, ואת זה תרצנו ששם במשנה בלמד ב' מדובר שפסול עשה את זה, שאז באמת הזריקה שלו היא חסרת משמעות ולכן הוא יכול לקבל עוד פעם. היה לנו על זה דיון לנסות לראות איך זה מסתדר עם הרישה והסתדרנו, בכל אופן זו הקושייה הראשונה והתירוץ. הקושייה השנייה זה מברייתא לגבי אדם ששחט בשתי מחשבות בעתיות, גם שהוא יזרוק מחר וגם שהוא יעשה את זה לא במקום הנכון במזבח, ועל זה אמרה הברייתא שזה רק פסול וזה לא פיגול, ולכאורה לפי שמואל אנחנו צריכים להתעלם מהמחשבה של הלא במקום הנכון במזבח, כי הרי בעצם בדיעבד זה לא משנה, וממילא נשארנו רק עם המחשבה חוץ לזמנו, אז זה אמור להיות פיגול, ועל זה תרצנו, לא נכון, בשביל להיות פיגול צריך שזאת תהיה המחשבה הבעייתית היחידה, ברגע שממילא הזריקה לא הייתה טובה כי הייתה לא במקום הנכון והיא לא הייתה מתירת הבשר, אז גם פיגול זה לא יכול להיות, לכן גם זה מסתדר עם שמואל, ובזה שמואל ניצל, ששוב לפי שמואל אם זרקו לא במקום הנכון במזבח, הבשר פסול אבל הזריקה כשרה. זה שמואל, מחר נראה דעות שחולקות עליו כל טוב.